לינור דויטש, הלוביסטית הציבורית הראשונה וידידתי הוותיקה, מה שלומך?
מה שלומך, תומר אביטל? איזה כיף שהזמנת אותי.
איזה כיף להיות בשיחה הווירטואלית הזאת. פעם זה היה איזה כיף להיות פה, זה כבר לא, אין פה.
מה שנקרא, בימים אלה אתה לוקח מה שאתה יכול לקבל.
נכון. שמי, אני די בטוח שיש חפיפה גדולה בין התומכים של שקוף לתומכים של הלובי, אפילו לא לאו דווקא תומכים כספיים, אבל בשביל המטורפים שעדיין לא מכירים אתכם. מי את? מה זה לובי 99? תני לי תשפיל, אבל את זה שהכי משכנע.
אז אני, שמי לינור דויטש, אני עורך הדין, מתמחה ברגולציה, עובדת בכנסת כבר משנת 2009, 12 שנות ניסיון בכנסת בסביבתה. ב-2015 חברתי, בתיווכו של תומר אביטל, חברתי ליאיה פינק, ויחד הקמנו את הלובי הציבורי הראשון, שזה מיזם מימון ההמונים הראשון והגדול בישראל, מימון ההמונים הקבוע, שבעצם משהו בא זה לתת קונטרה ללוביסטים המסחריים בכנסת. בעצם המטרה הייתה, כפי שיש לוביסטים שמשפיעים על מקבלי ההחלטות בשם בעלי ההון, תאגידים הגדולים, שיהיה בעצם מי שעושה את העבודה הזו לסובת הציבור הרחב, שאין לו ממון לממן לוביסטים, שאין לו ייצוג הרבה מאוד פעמים, לעזור לח"כים לעשות עבודתם, לעזור לממשלה לפעול לטובת הציבור, בעצם להוות קול לציבור רחב שלא מיוצג מספיק ושקולו לא מספיק נשמע בתחום הכלכלי-חברתי. אנחנו היינו בעצם הראשונים בעולם לעשות דבר כזה, אני יודעת כי הוזמנתי בהמשך לתת הרצאה בנושא בבית ספר, בשיקגו ביזנס סקול על המודל של הלובי.
רוניק אגב? רוניק היה שם?
רוניק לא היה שם, לא. הכרתי את לואיג'י, את ראש הבית ספר לכלכלה, בתיווכו של רוניק, אבל רוניק לא היה, ספציפית לא היה אז בשיקגו. ומה שבעצם קרה, זה שבעצם התחלנו בארבעה חודשי הדסטארט, היה מין כזה ניסוי לראות איך זה הולך, ואז היינו צריכים לקבל, זה הלך מעבר לכל הציפיות, אני למעשה הייתי הלוביסט הציבורית הראשונה, לקחתי את 7 שנות הניסיון שהיו לי אז ברגולציה, וניתבתי אותם לטובת השיגים לציבור הרחב, ובארבעה חודשים הצלחנו להעביר תיקון לחוק הלוביסטים, שזה היה משהו ששמונה שנים ניסו לעשות ואף אחד לא הצליח, והצלחנו לסייע בעברת חוק ששינסקי 2, שזה עלת התמלוגים מים המלח, בעצם עלת התמלוגים מול חיל, ועוד כל מיני דברים שעשינו בנושא שקיפות, ובקיצור אנחנו יצאנו עם זה לציבור הרחב, אמרנו בואו תתמכו בנו, בכל זאת
נזכיר
אתכם. מה?
אני זוכר שאחד ההישגים הראשונים, אני זוכר כי הייתי איתך ברכב, זה היה עם ההצבעות בוועדה הדיגיטלית, מה קורה עם זה?
מה שקורה עם זה היה, רק שמי שלא עוקב שידע מה מדובר, בוועדות הכנסת למעשה, למרות השקיפות הלכאורה הרבה בוועדות הכנסת, נוצר מצב שבסוף כל הצבעה, בסוף כל דבר יש הצבעה, ויש את הסיכום, רשום לך 2 בעד, 4 נגד, או 3 בעד, 2 נגד, בלי לרשום מי הצביע איך. עכשיו זה נראה לנו קצת מצחיק שבעידן הדיגיטלי אנחנו לא יודעים בעצם איך כל אחד הצביע, כדי שנוכל אחר כך לדרוש דין לחשבון, לדעת כאילו למה הוא הצביע בעד, למה הוא הצביע נגד, ובעצם פעלנו לטובת, פעלנו לטובת, מה?
נגיד שזה מטורלל, כן, בוועדות הכנסת זה לא סתם דיונים על דיון ציבורי, זה מעבירים עכשיו, האם הטבת מס לחיל תהיה 20 מיליארד או 12, ואנחנו לא יודעים להצביע מה, לא ועדת שרים לחקיקה, ועדות הכנסת.
נכון.
אין פה פרוטוקול שמות של מצביעים, אז אתם ניסיתם לתקן את זה, וסידרתם שיהיה אייפדים.
נכון, סידרנו שזה היה פיילוט בוועדת חוקה, שהייתה בראשות דוד ביטן, שהביאו אייפדים כדי לנסות שזה יהיה טכנולוגי. לצערי, הניסוי, הפיילוט הזה נכשל, אוקיי, הוא לא הצליח, כי אם לא הצליחו שם מבחינה טכנית, הח"כים התחלפו, לא עקבו, אמרו, אוקיי, הולכים לפתח מערכת אחרת, עבדו, עבדו, הצקנו, 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 וממש לפני, כאילו, בערך שנה, אני חושבת, בעצם הגיעו לאיזשהו פיתוח של מערכת שאמורה להתממשק עם הסלולרי של הח"כים, שיוכלו להצביע דרך הסלולרי, ואז יהיה תיעוד רישום טכנולוגי. הפיילוט אמור להתחיל בוועדת חוקה, בעצם היה אמור להתחיל any day now, ומה שקורה זה שבגלל כל הסיטואציה של שנה וחצי בחירות וכל מה שקורה עכשיו, הם כל פעם אומרים, רגע, עוד לא וכאלה, ואנחנו כל הזמן עכשיו דוחפים לזה שהפיילוט יתחיל כבר, ויתחילו בעצם הפיילוט הנוסף בוועדת חוקה, כדי שאם זה יצליח, ירחיבו את זה לכל ועדות הכנסת. אני ממש מקווה שזה יקרה, אולי אפילו במושב הקרוב.
רק כדי שנייה רוצה להתעכב על זה, כי אנחנו הבטחנו שנדבר גם על ההידרדרות של הכנסת כמפקחת, כמקום עצמאי. את זה, פה הם לא תלויים באף אחד, באף ראש ממשלה הדורסני, ועדיין 5 שנים לינור, 5 שנים שנבין מי הצביע מה בוועדות, איזה פיתוח טכנולוגי צריך, אתם מטורללים, לפחות שהקצרנית בינתיים תכתוב מי הצביע מה. עכשיו לי, את יודעת, אני יודע, את עובדת משתף פעולה, ואת בפגישות איתם, תיזהרי בביקורת, אני אבל הוציא את הזעם שלי שפשוט חמש שנים כדי שנבין מי הרים יד בוועדת הכספים, זה פסיכי, ואת שעת, הכנסת יכולה להשיב את כל העולם, אבל בסוף המנגנון שלה, כולנו קרים שם את המנגנון הניהולי, הוא איתי, איתי מסורבל, ואנחנו נפגעים מזה.
נכון, אתה צודק, אבל אני
יש להם תקציב עצמאי, זה לא נופל על כסף, הם בעצמם קובעים את התקציב שלהם.
לא, לא, הם גם פיתחו, הם פיתחו, מה שקרה זה שהם פיתחו את המערכת אין-האוס, וכאילו תחס משהו שאני חושב שאם היו מוציאים, היו מפתחים להם את זה, מפתחים חיצוניים בדקה וחצי, כן, זה לא
איזה... הסדנה ליד הציבורית, אתה עושה להם את
זה. כן, זה לא איזה טכנולוגיה מטורפת. אבל בסדר, היה שם תעיכוב, אנחנו בכל, כמו שאתה יודע, בהבדלים בין לובי 99 לשקוף, אתה יכול לתקוף את מי שאתה רוצה, ואני אבוא איתם בשיתוף פעולה כדי להביא תוצאות, וזה החלוקה בינינו, ואנחנו מאמינים שזה יתחיל בקרוב, ואנחנו ממשיכים לדחוף לשם, כי באמת, כמו שאמרת בהתחלה, בוועדות הכנסת נעשית עבודת החקיקה האמיתית, בניגוד למליאה, שמה שזה בדרך כלל רוב הציבור מכיר, כי זה מה שהוא רואה, זה סוג של הצגה, תיאטרון בובות, אנחנו יודעים שכבר אפילו שם, יש שם משמעת קואליציונית אוטומטית, אין באמת חשיבות אחר כך בודד ולקולו, בניגוד לזה בוועדות הכנסת עדיין, לא הרבה, אבל עדיין יש, כוח לחק הבודד, לקולו של הציבור, לארגונים, לנציגים, בעצם להכניס שינויים בחקיקה, להיאבק על סכומים, להיאבק על דברים, בעצם להכניס יד ורגל בחוק, אוקיי? ויש חשיבות לדבר הזה, ויש חשיבות לאיך שחקים מצביעים שם, יש חשיבות לשקיפות של איך שדברים מתנהלים שם. אבל שוב, אם אנחנו נחבר את זה באמת לנושא של הידרדרות מעמדה של הכנסת, והידרדרות בכוחה, אז אי אפשר להתעלם מזה שבאמת אם פעם הוועדות היה לב ליבו, של הליך חקיקה, ומה שקרה שם היה באמת מאוד מאוד משמעותי, ויכולת להפוך חוק מאלף עטף, כאילו, אתה יודע, הייתה אמרה כזאת שבוועדות הכנסת, אתה יודע חוק, אתה יודע איך אתה מכניס אותו, אתה לא יודע איך אתה יוצא משם. ולכן הרבה פעמים פחדו להיכנס לוועדות, והממשלה פחדה מזה, וכאילו, הייתה יראה מוועדות ומהשפעה.
אני אפילו אתן דוגמה, אני ממש זוכר שהיה את חוק הריכוזיות, את זוכרת את החוק שביקש לפרק מונופולים גדולים, ושר האוצר לפיד בסוף הביא אותו, זה עבר כנסת אחת, ואז שלפיד הביא אותו, הוא ביקש שיהיה תקופת המתנה, אם אני לא טועה, של שש שנים לפירמידות לפני שהן מתקפלות. וגפני והחבר'ה הורידו את זה לארבע, והייתי בטוח, הוא יהיה עם לפיד שימשוך את החוק, ולא, בסוף זה עבר ארבע, ואני אפילו דיברתי איתו על זה, והוא אמר, טוב, הם ישבו על זה הרבה שעות, ואני מאמין להם שארבע שנים זה מספיק. דבר כזה היום, מה זה, איזה מריבות, כאילו, המשרדי ממשלה דורסים את הכנסת.
נכון, מה שקורה זה שבאמת אנחנו רואים בעצם מעבר שיטתי של העברת הכוח, בעצם הפרדת הסמכויות בין הרשות, המהות של דמוקרטיה, אני לא צריכה, אני חושב שלא צריכה להסביר את זה לקהל המאזינים, אבל להזכיר שיש הפרדת רשויות, רשות מחוקקת, רשות מבצעת ורשות שופטת, ובעצם האיזון בין הרשויות האלה הוא דרמטי בשביל להחזיק דמוקרטיה תקינה, ואנחנו רואים באמת תהליך ארוך עקבי של חיזוק של הרשות המבצעת של הממשלה על חשבון כוחה של הכנסת שהיא הרשות המחוקקת והיא גם הריבון. צריך להזכיר שבסוף הממשלה נבחרת בתוך הכנסת, הכנסת היא הריבון, היא בעצם, כשאתם מצביעים, כשהעם מצביע, הוא בוחר את הכנסת, הוא לא בוחר את הממשלה. ולכן הכוח של הכנסת וההיחלשות שלה, המשמעות שלו היא החלשת קולו של הציבור, והחלשת מעמדו של הציבור, והחלשת קולו של האזרח. והעובדה שיש פחות מקום לוועדות הכנסת, פוגעת בנו באופן ישיר, ביכולת להשפיע.
למשל שוועדת הקורונה הופכת החלטה או משנה אותה, זה הגיוני לגמרי שוועדה בכנסת לא תקבל, לא תהיה חותמת גומי, הרי למה יש את הכנסת? ואני גם שנייה אעשה זום אאוט למי שמצטרף עכשיו, אני תומר אביטל, אני פה עם לינור דויץ', מנכ"לית לובי 99, הלוביסטית הציבורית הראשונה, וכבר צללנו לנושא הראשון שלנו, מה לעזאזל קורה לכנסת כרשות מפקחת. אני רוצה לספר שראיינתי לאחרונה כמה ח"כים מהשמאל, מהאופוזיציה, שעזבו. עזבו את הכנסת, נכון, ג'וב חלומות, אני לא בטוח, זהבה גלאון, דוב חנין, יש לך את טרכטנברג, את דני עטר, לא מעט ח"כים שאמרו, וואלה, אנחנו לא משפיעים מספיק, אנחנו בקרבות בוץ אין סופים, ובאמת, אני בכתבה שתתפרסם בקרוב, אני מנסה לנתח, אולי לאופוזיציה אין יותר משמעות. אנחנו דיברנו על הכנסת, אבל האופוזיציה גם אמורה, יש לה תפקיד, זה לא סתם ח"כים שאמורים לשבת שם ולהתלונן, יש להם את הכלים הפרלמנטריים, ואמורים להוות אלטרנטיבה, ואמורים לפקח, ואת רואה בריחה עצומה של, של, של ח"כים שמרגישים שהם לא משפיעים, מכל חברי האופוזיציה שהיו לפני עשור, לינור, שאני ואת התחלנו ב-2009 בכנסת, נשארו שניים, ניצן הורוביץ ואמיר פרץ.
אז א', זה מדכא אותי עמוקות, כאילו, לא שאני לא יודעת את זה, אבל זה כל כך מדכא אותי לדבר על זה, אני חושבת שאני גם לא יכולה להאשים אף אחד, כי באמת הכוח של חבר, אם פעם, לצורך העניין, יודעת, מסתכל בסטורי שנות ה, לא יודעת מה, 90, תמר גוז'נסקי העבירה מחדש, העבירה רפורמה ענקית לזכויות הילד מהאופוזיציה. איפה היום יש דבר כזה? איפה היום יש דבר כזה? צריך להבין שפעם היה באמת, היה כוח כאילו, אני שנייה אזכור את זה עבור באמת מי שפחות בקיא על מה שקרה. באמת, לא תמיד, אני יודעת, זה מצחיק, כי דיברתי הבוקר עם איזה בחורה צעירה יותר שכתבת באחד הצעי התקשורת, והיא צעירה על זה, בת 20 פלוס, והיא פשוט לא מכירה היסטוריה אחרת, אז אני אזכיר את זה לטובת החבר'ה יותר צעירים, שלא תמיד זה היה ככה. במשמעת קואליציונית אוטומטית לא היה משהו שתמיד היה קיים. מה שקרה זה שתמיד היה לאורך השנים, היו גם במליאה, לא רק בוועדת הכנסת, ח"כים היו מצביעים לפי צו מצפונם ולפי דעתם על הנושא. ואתה יכול לשכנע לכאן, לשכנע לכאן, וכל ח"כ מצביע כפי שהוא חושב. היו נושאים ספציפיים, שהם נושאים שחשובים קואליציונית, שהם רחבי היקף, משמעותיים בעל משקולת משמעות יתר, שעליהם הפעילו משמעת קואליציונית, אמרו, אוקיי, על החוק הזה אנחנו מפעילים משמעת קואליציונית, אבל זה היה חריג, זה לא היה הרוב, זה לא היה אוטומט. מה שקרה זה, התהליך הזה התחיל ב-2009, כשאלקין היה עוד יו"ר, הוא היה אז יו"ר קואליציה, דווקא בימיו של אולמרט, עוד לפני בכלל עם ביבי, ובעצם התחילו תהליך הזה של בעצם משמעת קואליציונית אוטומטית, יותר ויותר להשתמש לזה, משמעת קואליציונית אוטומטית במליאה, אוקיי? ויותר ויותר הקטינו את שיקול הדעת של הח"כ הבודד, והפכו את זה יותר לעניין אוטומטי של קואליציה מול אופוזיציה. קואליציה, עכשיו, מצד אחד אתה אומר, זה היה כורח המציאות, כי מה שקרה, אז אני מזכירה לך שגם אחוז החסימה היה נמוך יותר, המון המון צפיות קטנות, 20 צפיות, אי אפשר להגיע, באמת קשה מאוד לעבוד כקואליציה, כל ח"כ עם דעה משלו, חשוב שכל שני ח"כים זה מפלגה, אז היה קושי מאוד לשמור על יציבות שלטונית בהקשר הזה, ולכן, אפילו, המשמעת קואליציונית היה כלי מתבקש. אממה, זה הפך להיות הדיפולט, זה הפך להיות האוטומט, זה הפך להיות הנורמה שהכל במשמעת קואליציונית למעשה, ורק בשביל החוק צריך לעשות משהו, ואז יחד עם זה שהעלו את אחוז החסימה, שנייה, העלו את אחוז החסימה, כמות המפלגות ירדה, יחד עם זה שממשיכים את המשמעת הקואליציונית אוטומטית במליאה, ואז להתרחב, ראו כי טוב, והתחילו להרחיב את המשמעת הקואליציונית האוטומטית לוועדת הכנסת.
מי הוא כי טוב? השלטון, רק צד אחד.
נכון, רק צד אחד ראה כי טוב, נכון, ואז הרחיבו את זה גם לוועדות הכנסת. פעם, אני אומרת לך, בימי כעוזרת פרלמנטרית, ואיך שם בשנת 2009, 2010, 2011, לא היה דבר כזה על כל דבר משמעת קואליציונית בוועדות, הנושאים ספציפיים עשו גיוס, בסדר, עשו גיוס, קראו לכל אחד, אבל זה היה נושאים מעטי מטה מעט, אוקיי? זה לא היה, היום זה דיפולט, אין דבר שמעלים מהצבא, בלי שאתה מבדל שיש לך רוב קואליציוני בוועדה. עכשיו,
כן. כן, אני רוצה להגיד לך שני דברים, וסליחה, מותר לי לקטוע אותך פה ושם, נכון?
מותר כמה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה אני לא נעלבת, יאללה, לך על זה.
אז דבר ראשון שאני רוצה להגיד לך זה שספרנו בחמש שנים האחרונות כמה פעמים ח"כים הצביעו נגד חוקים שהם עצמם הגישו. למה הם מצביעים נגד? משפט קואליציונית, מה שאמרת, תקשיבי, 100 פעם, 100 ח"כים, 100 פעם ח"כים ניגשו למליאה, שאתם הגיעו לכנסת עם איזה דגל, לא יודע, זכויות להט"ב, להוריד מחירי הנדל"ן, ואז הם פעלו נגד. ועוד משהו אחד אני רוצה להגיד, הפתרון שלי לזה, אגב, זה שתהיה משמעת קואליציונית רק על שני דברים. על חוקים שעולים המון כסף, כי זה באמת לא הגיוני שכל אחד יצביע מה שבא לו, יש שיקולים גדולים יותר, וגם על חוקים שסותרים את המשמעת, את ההסכמים הקואליציוניים. לא הגיוני צ'אט, שמישהו יצביע סתם, אני אומר, בעד נישואים אזרחיים, אם ש"ס זה הדבר הכי שחשוב להם, בשביל זה הם נכנסו לממשלה שלא יהיה. מה שאני מנסה להגיד זה ש רוב החוקים הם בכלל לא זה ולא זה, אבל הממשלה כבר רוכבת על זה שיש את המשמעת הקואליציונית, ובעצם מעקרת את
העצמות של החלקים.
אני רוצה מפה להגיע לשאלה אלייך, איך זה משפיע עלייך הרי, על הלוביסטים, איך אתם בעצם
יכולים להשפיע שהחלקים כל כך חלשים? אין בעיה, אני רק רוצה לסגור את הפינה הזאת של החלשה, כי החלשה הזו היא לא, זה לא הסתיים רק במשמעת הקואליציונית, זה נוסף לזה, בעצם יש נופח נוסף, שהוא בעצם הנופח של ועדת שרים לחקיקה, שהיא נשלטת באופן מסורתי 50 שנה כבר על ידי הממשלה, זה לא משהו יוצא דופן. מה שכן יוצא דופן, זה שאם פעם היו דנים בחוקים לגופם, והיו מעבירים חוקים, אם חוק היה טוב באופוזיציה, היו מעבירים חוקים באופוזיציה, זה הפכה להיות בעצם בשנים האחרות מדיניות, שלא מעבירים חוקים באופוזיציה, פשוט לא מעבירים, יש אחוז מאוד מאוד קטן של חוקים באופוזיציה, אם אתה אחד מהאופוזיציה, הסיכוי שלך צריך לעבור ועדת שרים לחקיקה, כמעט לא קיים. אם הבאת חוק טוב, מה יעשו? ידחו את שלך, יביאו חק מהקואליציה לשכפל אותו, ויעבירו את החוק שלו כדי שההישג יירשם על הקואליציה ולא על האופוזיציה. עכשיו, זה באמת הלך למקומות שבאמת פשוט תנוסנו לחלוטין, בעצם הכבשת הרש של החקים באופוזיציה היה בעצם הצעות חוק, שגם את זה בעצם לקחו. אז מה נותר? אם הוועדות לא מפקחות כבר על הממשלה, אי אפשר להעביר הצעות חוק, המליאה היא משמעת קואליציונית, אי אפשר לשנות שם, אז באמת הכוח של חק באופוזיציה הפך להיות מאוד מאוד חלש, אז יכול לבוא לוועדות ולהיאבק פה ושם בקטנות, אבל גם יש לי נגדו משמעת קואליציונית זה לא יצליח, הוא יכול לנעום במליאה, אבל השינוי האמיתי בעצם, איזה שינוי אמיתי הוא יכול לעשות, כל הכוח של מפקח הממשלה לא קיים. עכשיו, איך אנחנו...
רגע, שנייה, אז אני רוצה להגיד את זה משהו, כן. שאני שומע, אני חושב שמישהו שעכשיו מאזין לנו, שומע כאילו זה משהו, איזה תסריט דטרמיניסטי שהיה חייב לקרות. זה לא. אני יודע שאת צריכה לצאת בסדר עם כולם, יש פה אנשים אשמים, כן, בראשם, זה מהניסיון שלי, שאני רואה, ממה שאני רואה כמי שמסקר את הממשל, זה בנימין נתניהו. זה לא סתם התחיל ב-2009, או בעשור האחרון זה הולך ומתדרדר. נוח לו מאוד, כמו שלכל שלי תהיה נוח, כמה שיותר שליטה, אבל ניתן לו לקחת את זה באמת ללבלים הבאים, ובכלל, כל
עכשיו מפלגות
שלו נחלים מספיק.
לא, כן, אז אני באמת רוצה לדבר שנייה על איך זה באמת משפיע את הנקסט לבל, שאיך זה משפיע על עבודת הלובי, כי הלובי הוקם במחשבה שאנחנו התחלנו עם מיקוד בכנסת, שהלוביסטים עובדים בעיקר בכנסת, אנחנו נשפיע על ח"כים, ועל ידי זה נשפיע על הליכי חקיקה, ונשפיע על דברים שקורים לטובת הציבור, ומהר מאוד, עם ההליך ההידרדרות המהיר שחל במעמדה של הכנסת, ועם העובדה שיצאנו לבחירות של שנתיים, בעצם העבודה שלנו התרחבה מאוד, אנחנו מהר מאוד הגענו לעבוד ישירות מול משרדי הממשלה, ומול רגולטורים הפיננסיים, אנחנו עובדים ישירות מול הממונה על שוק ההון, ממונה על התחרות, יושב ראש רשות ניירות ערך, המפקח על הבנקים, שזה ארבעת הרגולטורים הפיננסיים הבכירים, וכמובן מול משרדי הממשלה השונים, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הגנת הסביבה, בהתאם לנושאים שהחברים שלנו בוחרים שבהם אנחנו עוסקים. ובעצם, ובכך אנחנו, זה קצת עצוב להגיד, אבל באמת הכנסת הפכה להיות זירה נוספת שאנחנו משפיעים בה ככלי נוסף, אבל לא כלי מרכזי, כי התרגלנו לעבוד בלי זה. עכשיו, כן חשוב להגרות דוגמה איך כנסת יכולה להיות משמעותית. למשל, אנחנו עובדים בסיפור של הגז, אנחנו בעצם, לא יודעת כמה אנכם עקבתם, שברון העולמית, חברת אנרגיה בינלאומית, נכנסה, קנתה את נובל אנרג'י, בעצם נכנסה לשוק הישראלי, ואיך שהיא נכנסה, היא נכנסה בבריונות מטורפת. חברת החשמל, שהיא הצרכן המרכזי, שבעצם קונה חשמל עבור כולנו, קונה גז עבור כולנו עבור מחיר החשמל, בעצם ביקש להוריד את המחיר, אנחנו עדיין משלים מחיר על פי מתווה הגז, מחיר מטורף של 6.2 דולר ליחידת חום, שבכל העולם המחירים ירדו לממוצע של 2 דולר, אוקיי? תחשוב קצת על הפערים, אוקיי? מדינה מפיקה משלמים 2 דולר, מדינה שמייבאת משלמת 3 דולר, אנחנו מפיקים ומשלמים 6 דולר, אוקיי? זה מטורף. ולכן עם הזמן שחלו פה קצת... התחילו להבין את זה, והתחילו לעשות עם מסע ומתן עם החברות בעצם מונופול הגז, והצליחו להבין שיורידו קצת המחיר, שברון נכנסה, ובעצם על היום הראשון אמרה, אני לא יורדת שקל, אני מוכרת במחיר המקומי 6.2 דולר, אתם לא מוכנים? תק, מורידה לכם את השלטר. הוריד את השלטר לחברת החשמל כדי לחייב אותה להיכנס. זו התנהגות בריונית ולא חוקית. סעיף 29 א' לפי חוק הגבלים עסקיים, אוסר על ניצול מעמד לרעה של מונופול. וזה הכל מה שזה, אם זה לא ניצול מעמד לרעה, אני לא יודעת מה הוא כן ניצול מעמד לרעה. ובעצם אנחנו פנינו לממונה על הגבלים, שציפינו שהיא תזמין אותם לחקירה פלילית, כי זה מה שהחוק אומר, מה שלא נעשה. ואנחנו לקחנו מאוד ממונה על הגבלים, ולצערנו היא לא ראינו שהיא פועלת, היא יכלה להפיק האפיק של עיצומים, ולא להפיק הפלילי, שבינינו הרבה יותר חזק ומשמעותי. וניסינו להפיע עליה לחץ. ולצורך העין, דרך הדרכים להפיע לחץ, זה לפנות לכנסת וליצור על זה דיון. ואכן מרגי, יו"ר ועדת כלכלה, נענה לבקשתנו, וזימן דיון. עם הממונה על ההגבלים, עם כל חברות הגז, עם שברון, נובל אנרג'י, עם דלק, קידוחים, בעצם הביא את כולם למקום אחד, עם החקים, אנחנו בעצם יכולים לצייד את החקים בשאלות, ולאמת, גם בתור חברה אזרחית, וגם כשהחקים, גם שפשו לנו כפה, וגם כישירות מפינו, לאמת אותם עם העובדות, עם המצב שיגיבו. עכשיו, זה כלי מאוד משמעותי, שפעם היה מובן מאליו, ולצערי כבר כמעט אין אותו, כאילו באמת, הכנסת בקושי מתפקדת, אז כאילו, עד שכדבר כזה קורה, צריך לאחר לציין את זה לטובה. שזה מצב שהוא אבסורדי, כי זה אמור להיות היום יום. הכנסת אמורה לפקח על ההתנהלות הממשלתית, על ההתנהלות הרגולטורים הפיננסיים, על ההתנהלות של כל מה שקורה, ולהגיב על זה ולתת אפשרות בעצם גם לציבור להגיב על זה. אז זה דוגמה קלאסית למשהו שקרה ממש עכשיו, לפני שבוע, אוקיי? כדי להפעיל לחץ בעצם על הממונה, לפעול בהקשר כדי להגן על כולנו ולהוריד לכולנו את מחיר החשמל ביום יום, שזה מייקר מאוד את יוקר המחיה. אז זה נגיד דוגמה קלאסית למשהו ש... כשאין לנו אותו, כשאין כנסת, זה פשוט פחות, אנחנו כמו נלחמים יד אחת, כי זה כלי משמעותי, כי אפשר, כן יש ערך לדיונים, כן יש ערך לשימוש בכלים פרלמנטריים, דיון מהיר, דיון דחוף, יש, מה, כן.
את תורגלת כבר.
אני רגילה כמו שקוצר אותי, אני כאילו, כן.
תגידי, למה אתם מתעסקים בשברון והגז, תחת איזה נושא גג של הלובי זה נכנס?
אז נושא, אגב, הנושא הגז נבחר תחת בעצם נושא של תמלוגים ממשאבי טבע, אני מזכירה שכל הנושאים שבהם אנחנו עוסקים נבחרים על ידי חברי הלובי, היום הלובי מונה 8,000 חברים משלמים, שבעצם משלמים איש, כל תחום לבחירתו, העיקר שיהיה קבוע, אם אתם צופים מטעם העמוד של שקוף, אני מניחה שאתם מכירים טוב את המודל, כי שקוף נבנה יד ביד על פי הבסיס מודל של הלובי, רק בתחום העיתונאות, בעצם מקביל רק בתחום התקשורת, אבל גם כאילו מיזם מימון המונים קבוע, ובעצם אנחנו היינו הראשונים ללכת בדרך הלא סלולה הזאת, והחברים בעצם בוחרים את הנושאים שבהם אנחנו נעסוק ומצביעים עליהם, אגב, זה תחת נושא של תמלוגים משאבי טבע פלוס הון שלטון, זה מתאים לנו לשני נושאים.
אז אגב, אולי זה זמן לגילוי נאות אם שכחתי, אני, חוץ מזה שהייתי מעורב בלובי בתחילת הדרך, אני תומך בלובי, אני ליטרלי חבר משלם, אז שידעו.
אז גם אני מולית בשקוף, אז זה בסדר, אנחנו מתקזזים.
אז זה מתקזז?
מתקזזים, סליחה. לא צריך, אנחנו בקיזוז הדדי, זה בסדר. אגב, אני תומך, אבל אני תומכת, סליחה, אני תומכת גם בעין השביעית וגם בשקוף. מה זה אומר עכשיו שאני כאילו בעצם משלם לך כפול?
אם תקימו לובי 88, אני גם אתמוך בהם, מה קרה? צריך אותך לנו. עכשיו תקשיבי, אני רוצה להגיד קודם כל שזה כל כך משמח אותי שאתם מתעסקים בנושאים כמו שברון והגז, ובנושאים אחרים של יוקר מחיה, שזה נושאים הכי סבוכים, אבל שהכי נוגעים לחיים שלנו. הרבה יותר קל שאת להתעסק בשערוריה האחרונה שמיקי זוהר אמר על שמאלנים, מאשר בזה. אז אתם גוף לדעתי סופר נחוץ וחשוב, ועוד סיבה שהוא חשוב זה כי התקשורת המסורתית לא מרבה לדבר על הנושאים האלה. קשה להנגיש אותם, זה לפגוע במפרסמים, בבעלי החברים. ולכן מאוד מעניין שהנושא הגג החדש שנבחר אצלכם זה הון שלטון עיתון.
נכון.
נושא שגם מאוד מרתק אותנו ותוקבי נכון. שקוף, כי אנחנו קמנו בדיוק, לא הייתי מקים את שקוף אם לא צריך, נכון. אם כלי התקשורת היו פועלים מלכתחילה בצורה נקיית אינטרס ואקטיביסטית וכולי, אז תספרי קצת על זה.
אז אני קודם כל רוצה להסביר שבשיטה של הלובי, חשוב לי להגיד את זה כי אנשים לא מספיק מבינים, כל נושא שנבחר הוא לא בא במקום נושאים הקודמים, הוא בעצם מרחיב את כמות נושאי הגג. זה אכן יוצר מצב מאוד קשה שיש לנו היום 11 נושאי גג, שזה המון נושאים לטפל בהם.
11 נושאי גג?
כן, זה המון.
וכמה לוביסטים יש כרגע, לוביסטים?
יש היום, אנחנו לא עובדים, זה בעצם 8, זה כאילו 7 לוביסטים פלוס מנהל מחקר, זה 8 אנשי תוכן. אנחנו נגייס, אני מאמינה בקרוב זה, אבל כן, זה יותר מצב שפלוס מינוס כל לובי ציבורי מטפל בערך בשני נושאים, וחשוב להגיד שכאילו באמת ככל שאנחנו, כאילו בעצם אנחנו, ככל שאנחנו מתרבים, אנחנו לוקחים עוד כוח אדם, ואז זה יכול לטפל בעוד ועוד נושאים, אין ספק שמתישהו אנחנו נגיע לאיזושהי מכסה וצריך להחליט איך אנחנו מסדרים את זה, כאילו יש כולה כמה נושאים אפשר לעסוק בהם, אבל בסדר, מה שנקרא, הנה עוד דרך לא סלולה שאני הולכת במשחק, כאילו לקבל כל יום 1,000 החלטות ביום שאין לי את מי לשאול, אז אני ככה כל פעם ממציאים את הגלגל מחדש. אבל מה שאני רוצה להגיד לגבי הון שלטון עיתון, באמת הייתה הצבעה ממש עכשיו בקרב חברי הלובי, ועלו נושאים מאוד מאוד כבדים, עלו נושאים שהרשינו לעצמנו לעלות נושאים שהם יותר נקרא לזה שנויים במחלוקת, כי בגלל הנושא שאנחנו משבר כלכלי בעצם הגדול ביותר שנראה פה בעשרות שנים האחרונות עם אי פעם, וזה לא הולך להשתפר, 2021 הולכת להיות אפילו יותר גרועה, כי אנחנו בעצם יגמרו את השלום חלטים, ואנשים בעצם יסיימו את החסרונות, כאילו, קיצור הולך להיות יותר קשה לפני שיהיה יותר טוב. ובעצם זה, אלינו נושאים שכזה, מאיפה יבוא הכסף? כי בסוף מה קורה? המדינה עכשיו מחלקת, היא מחלקת כסף, נכון, נותנים לכם, משלם לכם על החלט, נותנים מענקים, אבל בסוף מישהו צריך לפרוע את הצ'ק, ואז השאלה, מי ישלם את הצ'ק? האם הכסף יבוא מזה כמו שעכשיו אומרים לכם, לקחת את כספי הפנסיה שלכם, מדברים על להוריד את שכר המינימום, מדברים על לקחת, קיצור, כל מיני פתרונות כאלה, או לצורכן, אם עשו דווקא את בעלי ההון, או האם יטילו מס פירושה, או האם יטפלו פנסיה תקציבית, וזה שאלות שהן שאלות דרמטיות, כי בסוף יש מי שדוחף לזה שכאילו ידברו על זה שבאמת יורידו את שכר המינימום, או שאומרים לכם לקחת את ה... אומרים לעצמי לקחת את הפנסיות של עצמם, במקום לדאוג לצדת, זה באמת זה למסות את החלשים, במקום להטיל מס על בעלי הון, על ה-1%
אוקיי, אבל זה נושא שלא נבחר.
זה לצערי נושא.
מה היה נושא בעצם?
אני חשתה, אני חשתה, אוקיי.
לא, סליחה,
סליחה, סליחה, סליחה, אני פשוט...
אני גם מצטער שלא נבחר, אני שומע כמה רצית שזה יבחר, זה קורה לי כל פעם עם תחקירים.
נכון, אני מאוד רציתי שהנושא הזה יבחר, אני לצערי זה לא נבחר. לא, אז אנחנו...
איך קראת הנושא גג הזה, אגב? מאיפה יבוא
הכסף? אז אנחנו קראנו, לא, אז לא קראנו, זה נושא גג, פשוט העלינו, האם ניכנס לנושא הפנסיה התקציבית, שזה נושא ענק וענק, האם מס ירושה, אלה נושאים שהעלינו אותם להצבעה, ובאמת הם לא, הפנסיה התקציבית הגיעה מקום שני, וכן, אתה יודע, בשאיפה שלי זה שאם יהיה כוח אדם, אולי אנחנו נוכל לטפל גם בזה, אבל כסרי זה לא...
הרעיון היה, רגע, רק בכוכבית, זה למסות או להפחית מהפנסיות התקציביות המופרזות. ואגב, מי שמתעניין בנושא הזה, אנחנו מפרסמים תחקיר סדרתי בשקוף, שתרשמו פנסיות תקציביות שקוף בגוגל, תוכלו להבין בדיוק את הבעיה ומה עושים איתה. סליחה, תמשיכי.
בסדר, אז מה שנקרא באמת הון שלטון עיתון, מה זה הון שלטון עיתון? מי שירכב אחרי שקוף, אני מניחה ותומך בשקוף, יכול להכיר את הסוגיה. הבעיה היא שבאמת היום אנחנו, בעצם כלי התקשורת בישראל, תחום שהוא מאוד מאוד ריכוזי, ובעצם כל מי שמחזיק את התקשורת הוא בדרך כלל או מונופולים, בעלויות סביבות, בעלי עניין, טייקונים, לא סתם לצורך העניין, ערוץ 12 מוחזק 20% על ידי תשובה, עידן אופר עד לפני חוק הריכוזית החזיק בעצם את ערוץ 13, שהוא נהיה להיפרד ממנו במסגרת ההסרדות של חוק הריכוזיות, משפחת ורטהיימר שמחזיקה בעצם את קוקה קולה, אחד המונופולים הגדולים בישראל, מחזיקה כאילו ערוץ, בקיצור יש המון הרבה מאוד פישמן בגלובס מה שהיה, נוני מוזס וידיעות, בקיצור, ואז נוצר מצב שאינטרסים מסחריים וכלכליים משפיעים על האינפורמציה ועל על, על, על דעת הקהל של המידע שאנחנו רוכשים, וזה יוצר נזק עצום גם לדמוקרטיה וגם באמת תראו אותנו כגוף, אנחנו עושים דברים סופר חשובים, אני לא מצליחה להכניס הרבה מאוד פעמים, לא מצליחה להכניס סיכה, סיפור, אנחנו טיפלנו בסיפור עם תשובה, סיפור של צינור הגז, אני לא אעלה אתכם הפרטים, אבל סיפור מטורף, מטורף, תשובה בעצם ספק הגז המרכזי בישראל, כאילו מונופול הגז רכש את התשתית היחידה, שזה הצינור בין ישראל למצרים, שיכולה להוות לו תחרות, בכל העולם אסורה החזקה של המונופול על התשתית היחידה, זה אסור בחוק, רק בישראל מסתבר שהחריגו בלה בלה בלה, אנחנו
איזה כלי תקשורת?
כן, לא הצלחנו להכניס את זה,
לאף אחד?
סיפור ענק, לא הצלחנו להכניס את זה לערוץ 12, לא הצלחנו להכניס את זה לערוץ 13, לא הצלחנו, חוץ מדה מרקר, כאילו שזה, אבל באמת, אנחנו לא הצלחנו להכניס אז עסיקה כמעט, אז יש לנו פה ושם,
מה? כן, נגיד שבשקוף אתם מופיעים לא מעט
בכתבות. שקוף, שקוף זה, גם לצורך, אני כן רוצה לציין, אבל לטובה, נגיד, כן אני יכולה, נגיד גיא לרר כן עזר לנו ודיווח את זה, יש כאילו אם, בזמנו היה את אבי עמית המפצח שלצערי פותר בחסות 13, אבל הוא היה באמת עוד אי של מלחמה בפסיטות של זה. היה לנו את חוץ מאבי עמית וגיא לרר, אז יש לנו בתאגיד, אנחנו מצליחים קצת כן להכניס שם דברים. וגלובס זה מרקר, אנחנו בידיעות רבתי מוכרמים, לא מצליחים להכניס שם סיכה.
אני משער שזה יחריף אחרי שתתחילו להתעסק בהון שלטון עיתון.
אני, כן, אנחנו, בוא נגיד ככה, הרשתות החברתיות הם כלי עבודה מרכזי בשבילנו, כי באמת התקשורת המסורתית יותר קשה לנו, אנחנו צריכים פה, כאילו, אבל לא בצורה שלכאורה היית מצפה, וכן, שקוף, אתה יודע, זה אך, אנחנו אגב משתמשים המון בכלי של שקוף, שאתה יודע, אנחנו כן מעדיפים תקשורת מסורתית ולא למכור את החומר לאלה שכבר משוכנעים, אנחנו נשים להיכנס למקומות הלא משוכנעים, אבל
זה... יש כבר צעדים קונקרטיים שבעון שלטון
איתן שאתם... אז התשובה היא כן, אז הנושא נבחר לפני בעצם פחות משבועיים, ואנחנו כבר עובדים באטרף להגיש, יש את ועדת פולקמן, שהיא ועדה שהקים שר התקשורת, בראשות רועי פולקמן אחר כך שעבר, בעצם כדי לבחון את כל שוק התקשורת, וההמלצות הן להגשה עד מחר, עד השלישי לנובמבר, ולא עובדה שהיה לנו בערך שבועיים לעבוד על זה, אז אנחנו באמת עובדים על זה בטירוף, אני, גם עכשיו שאנחנו מדברים, אנחנו כאילו תוך כאילו, נרד מהשיחה, ואנחנו כאילו נסיים את הניירות עד הלילה, כדי להגיש, לעמוד בדדליין ולהגיש את זה בזמן, אז זה דבר, אנחנו נעבוד מול הוועדה, ובמקביל אנחנו בעצם קודמים עכשיו הצעת חוק, שמטרתה בעצם לנסות לראות איך נאבקים בנושא של בעיות הצולבות, ואיך אפשר להפריד בעצם את חברת החדשות, את התכנים של חברת החדשות, בעצם אנחנו צריכים, התכנים האקטואליים, בעצם לעצור על מעורבות של בעלים בתכנים עצמם, אוקיי? כאילו שלא יהיה, האם כמה אפשר לאכוף את זה, זו שאלה, אבל כיצר, אין פתרונות סמים, זה לא שאני חושבת שעכשיו אנחנו נפתור את זה, אבל עצם העובדה שאנחנו נתעסק עם הנושא, ואנחנו בניגוד לשקוף, ששקוף כאילו הוא עושה דבר סופר חשוב, ובעצם תקשורת מדהימה ולא משוחדת, אבל היופי, הקלות שלכם, שאתם חושפים משהו, מדברים על משהו, וזה נגמר, אני צריכה, אנחנו צריכים לספק פתרונות, אנחנו צריכים להביא אותם, אני צריכה לכתוב את הצעת חוק, אני צריכה להגיש את הנייר, אני צריכה להוציא את המכתב, אני צריכה לראות מי אחראי ולמי אני פונה, אין אצלי סתם לעלות לדווח משהו, אין דבר כזה.
אני רק אחדד שאחד מהעקרונות שלנו זה כן אקטיביזם, והרבה פעמים אנחנו מלווים כתבה באיזה משימה לסיירת שקיפות, אני משער שרובכם שמעתם עליה, או אנחנו נשלח מכתבים גם, אבל לגמרי אנחנו לא עושים את הצעד, אנחנו מנסים להתניע איזשהו שינוי, איזשהו תיקון למה שאנחנו מציפים, ואנחנו מקווים שאתם תביאו את התיקון הזה עד הסוף.
אז אנחנו באמת, אז נכון, זה דברים משלימים, ולכן אני חושבת שהגופים לגמרי גופים שתומכים
אחד בשני,
אבל אנחנו באמת צריכים למצוא את הפתרונות, וזה באמת הרבה מאוד, הרבה פעמים קשה, כי באמת קשה, אתה יודע, אנחנו בסוף גם גוף למשאבים מוגבלים, זה לא שחשבים שמשרד המשפטים יש מחשבים, יש לסוף הצעת חוק, אנחנו כאילו יודעים, צריכים לשבור את הראש, להכיר את החומר, ללמוד אותו לעומק, זה באמת קשה.
ובניגוד ללוביסטים הרגילים, אין לכם גם את כל, אתם לא יכולים להציע את מה שלוביסטים רגילים מציעים
לחכים.
נכון, אנחנו, ביום שאחרי.
אנחנו לא, אבל לשמחתי הרבה, למרות שאם יש משהו שאני יכולה לומר לך, וגם כמסר חשוב, שחקים מחפשים את העבודה איתנו, ח"כים רוצים לעשות עבודה לטובת הציבור, חשוב להם להרגיש שהם מייצגים ציבור, הם בסוף מחפשים מקצוענות, וכשהם מקבלים ניירות מקצועיים לפני, שאנחנו מסבירים להם, הם יודעים שאנחנו מסבירים להם מידע אובייקטיבי, ולא מכור ולא מוצא, ונותנים להם את הדאטה, ונותנים להם את המידע, ונותנים להם, בסוף אנחנו מתייחסים אליהם כאנשים אינטליגנטים, אוקיי, שיכולים לקבל החלטה, ונותנים להם את המידע, שהם יודעים שהמידע שמגיע מאיתנו הוא מידע אובייקטיבי שאפשר לסמוך עליו. וזה משהו שאין לו תחליף. הממ"מ, אגב, הוא מאוד חשוב ונהדר, לצערי הוא לא עומד בעומס, כן.
רק אתמול דיברנו על סמוטריץ', בשיחה שעשינו, על זה שבאמת הוא שינה את דעתו בוועדת פישמן, הוועדה שעוסקת בהלוואות לטייקונים מבנקים, הוא שינה את דעתו בעקבות מסמכים שלכם. אבל בואו לא ניכנס לשם. זה כן אני רוצה לעשות הפסקת שאלות, וזה מחבר אותי לאחת השאלות שעלו בפייסבוק.
יאללה.
אפשר?
ברור.
אוקיי, אז אוליבר שואל, אומר, שלום לינור, איכן עומדת הרפורמה לפתיחת התחרות בין הבנקים? האם בנק ישראל עדיין גורר רגליים? ביישומה. אתם באמת הייתם שם חלק
גדול ברפורמה להרחבת התחרות. כן, אז אוליבר, אתה נוגע לי בנקודה מאוד רגישה. הרפורמה הבנקים היא כידוע בבת עיני, אני הייתי לבד, מזכירה לכם, היום הלובי הוא כבר יותר גדול, אבל אני הייתי לבד הרבה זמן, עד שהצטרפו עוד אנשים, והרפורמה הבנקים הוא נושא שעדיין נמצא בטיפולי, והאובי בי שלי. 4 שנים עברו מאז שהעברנו את החוק, ועדיין אנחנו חווים את הניסיונות, באמת המתמידים של הבנקים, לסכל כל סעיף, על כל צעד ושעל, ולצערי הרב, בנק ישראל, שוב, לא תמיד, לא זה, אבל נותן גב, כאילו יש פה עניין של אני לא רוצה להשמיץ בנק ישראל, אנחנו עובדים גם איתו, אנחנו עובדים ישירות מול המפקח, וכן יש דברים שהם עושים שהם חיוביים, כמו למשל תמיכה בהקמת הבנק הדיגיטלי, נותנים שם גב מלא, וכן יש דברים חיוביים שהם עושים, לצערנו לדעתי לא מספיק עדיין, עיין ערך למשל, שבוע הבא יש דיון בוועדת כלכלה של הכנסת, על נושא של קיצוץ מסגרות האשראי, אני לא אלאה אתכם בהסברים, אנחנו נלחמים שם הבנקים, ומשמחתי גם יחסית מנצחים, כאילו, יש, הולכת להתקבל פשרה, אבל הפשרה הזו היא בסוף תלכת לכיוון שלנו, ולא באמת לתת להם מה שהם רצו, אבל פה, יודעת, כאילו, הייתם, כאילו, קיצר, אני סיפיתי עם בנק ישראל להיות יותר, כאילו, בצד שלנו, קיצר, זה מורכב, אנחנו, אני יכולה להבטיח לך שאנחנו, באמת, הסיפור הזה, אנחנו לא נעזוב אותו ולא עזבים אותו.
תודה. תגידי, יש איזה רגולטור של לא מסכים לשמוע מכם? לא מגיב אף פעם, לא נפגש איתך?
מעניין שאתה שואל, כן, הרגולטורים פיננסיים לא, אנחנו עובדים צמוד והם מקפידים באמת, יאמר לזכותם גם ממונה על התחרות, גם רשות ניירות ערך, גם ממונה על שוק ההון, גם מפקח על הבנקים.
וח"כים? יש רק שאתם לא יכולים להיכנס ללשכה שלו?
שפנינו אליו ולא קיבלנו מענה? יש לי לנו עכשיו קצת בעיה עם, יש לי עכשיו קצת בעיה עם כן רגולטור, מישהו שהוא בתוך אבו בכיר במשרד, אני לא רוצה להגיד את זה, כי אנחנו רוצים לפתור את זה בדרכי שלום, אם זה לא ילך, אז אנחנו נלך בדרכי מלחמה, אבל אני תמיד מעדיפה קודם לנסות לפתור בטוב, ואם זה לא הולך, אז יש מישהו כזה. לגבי ח"כים, תשמע, היופי בח"כים זה שאם יש לך מישהו אחד שלא עובד איתך, אז כבר 119 אחרים לעבוד איתם. אני באמת יכולה לומר שלא זוכרת מקרה שבו פנינו לח"כ ו סירב לשמוע אותנו או לא, קיבל נייר. יש כאלה שהם יותר קואופרטיביים, יש כאלה שפחות, יש כאלה שממש פונים אלינו מיוזמתם, מבקשים את עזרתנו, רוצים שנראות, באמת מתעניינים, אכפת להם, באמת, okay, ממש יכול לראות אותה.
אז שחר טל שואל שאלה בנושא הזה, את מכירה את שחר? אני מאמין שהוא תומך בשני ארגונים.
כן, שחר הוא, אם אני לא מכירה אותו אישית, אבל הוא מקפיד להגיב לי על כל פוסט בעמוד, אז אני יודעת היטב. הוא גם מציע נושאים, אני זוכרת בהצבעה, בעצם שעניתי לו באופן אישי, אז כן, אני מכירה את שחר. לא אישית, אבל מכירה אותו.
מעורב ואכפתי, אגב, הוא פעם מירח אותנו שעשינו מסע קרוונים, קרוון השקיפות, לא משנה, שחר כותב שאלה די מורכבת. הוא אומר שיש לכם בלובי בעיה מובנית. הוא אומר שבעצם אתם חייבים את נבחרי הציבור ועובדי הציבור, כי אתם צריכים להניע שינויים, ויש לכם קשרים מצוינים איתם. אבל חלק מהתיקונים שאתם רוצים להעביר, זה מרחיב את הפיקוח על אותם נבחרי ציבור, או מגביל אותם. אז הוא כותב, התחושה שלי היא שהלובי מתחמק באלגנטיות מהמשימות האלה, כדי לא לעורר עליו את זעמם של אלה שהם אמורים לעבוד איתם בשיתוף פעולה. איך פותרים,
האם יש בעיה מבנית
כזאת, ואיך בכלל אפשר לפתור אותה?
אז קודם כל, אז אני חושבת שיש, אני חושבת שאני מאמינה...
האם אתם יכולים לעבוד מול הנבחרים, כאילו, וגם להגביל אותם
אז התשובה היא כן, עובדה שאנחנו עושים את זה, לצורך העניין אנחנו פועלים במרץ לנסות לחוקק את מסקנות ועדת פישמן, שאחת מהמסקנות שלה זה לחוקק ועדת משנה שתפקח על הרגולטורים, ואנחנו עושים את זה, מנסים לפתח את זה, אגב, איתם בשיתוף פעולה, ויצאנו גם לבנק ישראל, וגם רשות התחרות, וגם לזה, ופנינו להם, בוא נעשה את זה בשיתוף פעולה. האם זה יוצר לנו מתח איתם? כן, זה יוצר. האם אנחנו לא עושים את זה בגלל זה? אנחנו כן עושים. זה נכון שכאילו יש, אנחנו כן מנסים לצורך העניין, אני תמיד אעדיף לתקוף על בסיס, אם לצורך העניין יש מחלוקת, ויש הרבה פעמים מחלוקות, אני תמיד אעדיף של תוכן לתקוף על בסיס, אם אנחנו מתבחרים שהוויכוח יהיה במישור המקצועי, ולא ירד נגיד למישור הפרסונלי, למרות שהרבה פעמים תוכן קמפיין שלילי, ונגיד קמפיין שלילי פרסונלי, יעבוד הרבה יותר טוב מקמפיין שלילי מקצועי. אם הייתי רוצה, אם היה אכפת לי רק למשוך את תשומת לב הציבור, אז הייתי שמה את הפרצוף של מיכל אלפרין, וכותבת עליה, את יודעת, בוגדת, לא בוגדת, אבל כאילו לא עובדת לטובת הציבור, או עובדת לטובת המונופולים, וזה היה קמפיין שהולך פי אלף יותר טוב, על זה שאני מדברת עכשיו על המהות של המחיר של הגז, נכון? זה, או תוקפת הרשות על, 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 על המחיר של הגז, ולמה היא לא מטפלת. בסדר, זה הולך, ילך הרבה פחות חזק, אבל אני מעדיפה תמיד, ואני מאמינה בזה, שכאילו יותר חשוב, כן חשוב א', לנהל את השיח ברמות המקצועיות, כי בסוף המטרה שלנו היא לא, היא להניע לפעולה ולא לייצר אנטיגוניזם שלא ירצה לעבוד איתך. וכן, אני בוחרת את הקרבות שלי, אנחנו בוחרים את הקרבות שלנו, האם זה מושלם? לא, זה לא מושלם. האם זה מה שאנחנו, יש דברים שאנחנו מוגבלים בהם? כן, יש דברים שאנחנו מוגבלים בהם. אני בסוף רוצה שתמדו אותנו בשורה התחתונה, האם הבאנו הישג או לא הבאנו הישג, האם הצלחנו או לא הצלחנו, האם הצלחנו להניע או לא הצלחנו, ושמה אנחנו, שמה אין לנו תחליף, אנחנו רשימת הישגים שהיא מוכיחה את עצמה לכל דבר בעניין, אפשר להעביר ביקורת, אבל כן.
אז שחר פרייזלר, הוא כותב שהוא תומך, לא ב-99, שואל אם יש לך אחוז, אם אתם יכולים להעריך את האחוז של ההצלחות שלכם.
לא, אין לי מספרים, אני יש לי רשימת הישגים.
אוקיי, אז הוא שואל את זה גם, הוא הבין, הוא שואל את זה קשה, אז הוא גם שואל את זה מזווית אחרת. מה הנושאים שדעתך שהכי קשה להצליח בהם? מכל מה שעשיתם עד היום, מה הסוגיה שהכי התקשיתם להניע שם?
תראה, יש לי, תראה, כל דבר, כמעט כל הנושאים שלנו נושאים קשים, אוקיי? אנחנו מטפלים, אנחנו מכניסים ידיים לתוך הדברים שאף אחד בחיים נוגע בהם, אוקיי? אנחנו מטפלים בפנסיות, בביטוחים, בבנקים, בגז, בנושאים שהם מורכבים, שהם קשים, גם ים המלח, אנשים מכירים ברמת הכותרת, הם לא צוללים לפרטים, לאיזה עכשיו מכרז עושים מולכי, לאיזה אנחנו באמת נוגעים, כולנו עורכי דין וכלכלנים מצוינים שעושים עבודה קשה, אוקיי? ואנחנו נלחמים ואנחנו מזיזים תחנות רוח. אז מבחינתי כל הישג שרואים זה הישג שהוזזו הרים כדי להביא אותו, וחשוב להבין את זה. האם יש נושא אחד שאני יכולה להגיד לך יותר מכולם? יש לי אין סוף נושאים שאנחנו נלחמים בתחנות רוח. באמת, אין סוף. ספציפית עכשיו, אתה רוצה שאני אשלוח לך אחד שמשגע אותי שאנחנו עדיין לא הצלחנו להביא, זה הסיפור של הסוכני ביטוח והייעוץ האובייקטיבי, שאנחנו עובדים על זה כבר 5 שנים ועדיין לא קרה, להפוך את הסוכני ביטוח שיתנו ייעוץ אובייקטיבי ולא יהיה תנוי עמלה, כדי שאתם תקבלו בעצם ייעוץ אמיתי, ולא כדי...
וואו, אני חייב להגיד לך, אני לקח לי שנים להבין את זה, אני סוכן אחד קודם ביקש להיפגשתי, ואז הוא אמר לי, בוא תעבור תוכנית אחרת, ואוקיי, כאילו, הוא הוכיח לי איכשהו שזו תוכנית יותר טובה, רק אחרי זה גיליתי שהוא, רק אם אני עובר, מקבל, הוא יכול לגזור עמלה כל חודש, עד סוף חייו, כל עוד אני נשאר בתוכנית שלו. אין לו שום אינטרס שנייה, שאם אני כבר בתוכנית טובה, שאני אשאר בה. אף סוכן ביטוח צריך להיות מלאך, שאם תיפגשו אותו, יגיד לכם, אתם במקום מצוין. לינור, זה פשוט...
יש ניגוד, יש ניגוד עניינים.
זה פסיכי שאין גילוי נאות, שסוכן לא חייב להגיד לך, תקשיב, אני מרוויח כי אתה עבור, לא שאני לא אתה עבור.
אבל גם אם זה ניגוד, זה יותר גרוע, יש פה ניגוד עניינים אינרנטי, אוקיי? מהותי. ומרוב האנשים, שאתה יודע, הם לא תעובר אביטל שמתעסקים את הדברים, אלא רוב האנשים ההדיוטות שמתעסקים ביום יום, סומכים על סוכן הביטוח שלהם, כמי שמתווך להם את המציאות, וכמות הכסף שהולכת שם, היא מטורפת, מטורפת, מטורפת. כאילו זה מיליארדים על מיליארדים, ובסוף כאילו באמת, זה אני סתם, זה שקפצתי בשלוף, כן.
בסוגריים אתם לקחתם, התחלתם להסיק לאחרונה את משה קשי?
קשי, האלוף, כן.
האלוף,
הוא מוכן לפנסיה? שלו, הוא מוכן לפנסיה, נכון, מדהים.
אז אני ישבתי איתו בעבר כמה פעמים על, 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 על הפרויקט, אני לא יודע אם הוא עדיין, מקווה שהוא עדיין, כן, הוא עדיין מקדם אותו, ראיתי הפרויקט שעושה מהצד, שאני פשוט זורק אותנו למקום אחר לגמרי לדקה אחת, כי זה כל כך מדליק, הוא רוצה שיהיה מדד, שאם אני רוצה שהכספי פנסיה שלי יושקעו בחברות לא מזהמות, חברות שלא עושות כדור הארץ, או לא יודע, אבל לא מוכרות נשק, אז זה
נקרא, התחום הזה נקרא ESG, אוקיי, זה השקעה, אגב, הוא מאוד מפותח בעולם, אנחנו מתעסקים במסגרת זה שנבחר נושא הגנת הסביבה בלובי בבחירות הקודמות, התחלנו להתעסק עם הנושא הזה גם בתוך הלובי, אנחנו מקדמים אותו היום בתוך הלובי, כבר הוגש נייר בנושא הזה לשני ערות ערך, ואנחנו עובדים על זה, זה נגיד אגב נושא שלו, ייקח לוקח זמן לקדם, זה לא דברים שאנחנו יכולים להביא תוצאות בין יום.
אבל אנחנו... זה מיליארדים שיכולים שישנו את ההתנהגות של החברות,
מיליארדים,
אני כל כך מתרגש מהפרויקט הזה.
נכון, נכון, ואנחנו במגעים מול רשות ניירות ערך,
זה גם שינוי כל כך חכם, אם חברות מזמות ידעו שפשוט יפסיקו להשקיע בהן, אז זה משנות ההתנהגות לבד, לא יצטרכו חוקים ורגולציה, מת על זה.
אז זה נגיד עוד תחום שאנחנו עובדים עליו, באמת, הדברים האלה, אנחנו באמת עובדים על המון המון, עושים דברים מאוד מאוד כבדים, שבאמת צריך רק מישהו מומחה כמו משה קשי, שהוא אנליסט על, שבאמת מומחה לתחום שוק ההון והפנסיות ברמות הכי גבוהות שיש, ודעת, זה שצריכנו לגייס אותו הלובי מבחינתי, זה רק הוכחה כמה הלובי כאילו יודע לעבוד, והוא באמת עושה פה פלאים מאז שהוא הצטרף אלינו באפריל האחרון, אבל זה נגיד דוגמה לדעת, אגב, זה בן אדם שמסור למטרה, ומוכן להרוויח, באמת, חצי, לא שליש, משהו יכול להרוויח בשוק הפרטי, כדי לעשות באמת דברים מהותיים לטובת הציבור, שזה משהו שהוא מבחינתי, אין לזה תחליף, באמת, זה כאילו מדהים.
מדהים. לינור, יש עוד לא מעט שאלות, אני מקווה שאחרי זה תיכנסי לעמוד שלנו ותעני עליהם.
אוקיי, אתה רוצה לשאול אותי עוד משהו?
לא, לא, אני רוצה, כבר 45 דקות אנחנו פה, חשבתי שזה יהיה חצי שעה, בואי נסיים, יש איזה משהו שלא דיברנו עליו שאת מאוד רוצה...
תשמע, אני לא יודעת מה, כאילו, החבר'ה שפה של שיפור כזה, אני לא יודעת כמה כן באמת הם כאילו חברי לובי משלמים, אבל אני מסתרח עכשיו
להתפרס אלינו. לא, 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 אני לא רוצה
שנושא האחרוני יצטרפו. בכל חום לבחירתכם, יש לנו מכיניסטים וסטודנטים ב5 שקלים לחודש, וטייקונים ב200 שקל לחודש, איש כפי יכולתו, שפוס מוטעת, עומדת על 37 שקלים, אבל אצלנו כל חום קובע, ויש ערך לא רק לכסף אצלנו, להצטרפות יש משמעות. כשאני עומדת מול חכים שיודע שמאחורי 8,000 חברים משלמים, זה הרבה יותר משהו שאני עומדת מול חכים שעמדתי מאחורי 800 חברים משלמים, וזה כאילו כאפס, זה משהו שיש שאנחנו נעמוד מול חכים ומאחורינו יהיו 20,000 חברים משלמים. אז הכל שלכם משנה. ואם אתם זוג, תפצו לשתיים ותצטרפו ב-20 שקל כל אחד, אבל המספרים שלנו משנים בשביל התמיכה הציבורית, ואני קוראת לכם להצטרף בכל תחום הבחירתכם, לגוף שמהווה, באמת מייצר שינוי אמיתי, וככה מי שלא מצטרף מוותר על זכות שלו לקצר בארוחות שישי, זה מה שאני תמיד אומרת.
אהבתי. מדהים, לינור דויץ', תודה רבה.
תודה רבה.
כל דקה שלך שאת איתי, אני מרגיש כל דקה שלך איתי פוגעת
לי בחשבון בנק. כל דקה שאני איתך, אני לא אומרת על עוד דברים אחרים, אבל לא נורא, יש ערך משמעותי באמת, אני חושבת, אני מאמינה מאוד בשיח פתוח ובקשר עם החברים ועם הציבור, ולכן אנחנו מקפידים על זה גם.
אבל שאת, אני חושבת לך ברגש פנימי שלי עכשיו, נכון שקוראים לסדרת שיחת הזאת, שאת אגב הראשונה ב... בכלל הצגתי את זה, שכחתי, סדרת שיחות שלך להיות עם אנשים שמתקנים את המציאות, עם הגיבורי העל שלנו, את הראשונה, גיבורה. אני קצת מרגיש שאת, דיברנו על אנשים טוניטון, שאני כל כך הרמתי לך ב-45 דקות האחרונות, אני שאלתי שאלה קשה בכלל, אולי רבע שאלה של מה אתם לא מצליחים, מי לא מדבר איתכם, תני לי את שאלה אחת ש...
שאלה קשה?
שניתן לרון הזה גם כוון השכני, אני לא רוצה שזה יראה...
מה זה שאלה קשה? שנייה, בוא נחשוב על שאלה קשה, מה
קשה?
האם מתייגים, האם מתייגים אותנו שמאל, ימין, איך אנחנו מתמודדים לחיוב?
זהו, זה הכי בנאלי, ואת תגידי לי, לא, אנחנו עובדים מכי זוהר, יש לך תשובה בשלוף, מה
לשם? אתה רוצה שאלה, לא, אתה חושב אותה, אני כבר לעשות לך את העבודה, גם אני יודעת, גם אני לעשות לך את העבודה, תגיד את השאלות קשות, אני נותן עכשיו מה עוד יכול להיות שאלות קשות, איך אנחנו מתמודדים עם הקורונה, באנשים שמשבר כלכלי, האם זה משפיע על ההצטרפות ללובי?
יש לכם מלא הישגים, אני יודע כי אני ערכתי את הטור שלך, שפרסמנו על כל ההישגים שלכם בקורונה, אז את שואת, אני גם אחי, כל כך הרבה חוגי בית שעברתי לשקוף, אני מת שיפתיע אותי, אין, תמיד, את בטח מזדהי, זה תמיד בסוף מה הבן אדם, אבל איזה שלא השתלטו עליכם, או מה עם זה, מה עם זה, ואני כזה... בתוכי אני כזה מפהק, אבל טוב מאוד ששאלת, כי כבר שאלו אותי את זה 1,000 פעם. אני מנסה, סליחה שלא חשבתי על שאלה שלא נשאלת בה, אבל את שאלת מה, אני אשאל אותך, מה את לא אוהבת בעבודה שלך?
וואי, אתה רואה לי את השאלה הטובה. יש משהו שאני לא אוהבת בעבודה שלי, ואני, בוא נגיד ככה, כלינור דויץ' ולא זה, אני, יש לי הרבה מאוד דעות אישיות, ויש לי הרבה מאוד עמדות, ואני לא מתבטאת פוליטית בכלל, בגלל הלובי. ואני לא מביעה את דעתי, ואני לא... וזה קשה לי, כי אני בן אדם מאוד דעתן. אני כן מרשה לעצמי להתבטא בנגיד בציפור נפשי, שזה הנושאים הפמיניסטיים, אבל אני לא אתבטא לעולם.
זה הנושא היחיד שאני רואה אותך מצאת.
נכון, זה הנושא היחיד שאני מוצא לעצמי...
לינור דויץ', את מ-2015 הצטמצמת ללובי?
לובי לפמיניזם?
כוכבית. לובי כוכבית? פמיניזם. נכון. אבל זה מדהים, כי גם פמיניזם... למרבה הצער זה שאני במחלוקת, כלומר אין חכים דתיים או חלקים
ש... אבל, אז בוא נגיד ככה, האם זה שאני במחלוקת, אני לא, קיצר, אני לא רוצה להיכנס את זה, ואני כן יכולה לומר שזה, יש גבול לכמה אני יכולה לצמצם את עצמי, בסדר? כאילו, אני בסוף הייתי לינור דויץ' לפני שהייתי בלובי 99, ואני עשיתי תואר שני במגדר ב-2009, בסדר? לפני שבכלל מישהו ידע מה זה. אז כאילו, אני פמיניסטית הרבה לפני שאני כל דבר אחר, ולכן מבחינתי, זכויות נשים הם משהו שהוא לא ניתן דיבייטבול, בסדר? אני אמשיך להיאבק לתוכן
יש, יש משהו חוץ מפמיניזם? כאילו יש איזה מקום שנגיע אליו אולי מבחינה דמוקרטית או כל מבחינה אחרת שיגרום לך לשנות הכללים ולהגיד, טוב, פה אני מתבטאת.
אז זה נורא מעניין את השאלות, כי אני כל הזמן שואלת אצלי, במיוחד עם כל מה שקורה לאחרונה, מתי אני אגיד די הומו, סליחה על הפרדן מהפרנס, מתי אני כאילו פותחת את הפה?
נשים לך ביפ, עוד אני אשים לך
ביפ. נשים לו לי ביפ, יצא לי, סליחה. ומתי אני אגיד כאילו, מתי אני אגיד וואלה, עכשיו אני אומרת מה שיש לי להגיד, או שאני חושבת מה שאני חושבת. וזו שאלה, כאילו אני גם עצמי כל הזמן טובה, ואני אגמרת כל עוד אני רואה שאנשים אחרים עושים עבודה טובה בשביל להביע עמדות, אני מניחה שזה בסדר, וכאילו כן, זה מחיר שהם משלמים, אני מניחה שלא לכל אחד זה מחיר, לי זה מחיר, זה מחיר כי יש לי הרבה מה להגיד, וכי אני גם מכירה את המערכת, וכי יש לי גם הרבה פעמים להוסיף, להגיד דברים שכאילו הם לא הבנאלים, כי אני מכירה את האנשים, מכירה את השתי פועלות, יכולה לתת מידע מבפנים, ואני לא עושה את זה, זה מחיר, זה בהחלט מחיר שאני משלמת, הוא מחיר שהילדה, הוא small price to pay בשביל לקום כל בוקר לעשות דבר שהוא כאילו הדבר הכי משמעותי שאתה יכול לעשות בחיים שלך, שרק גורם לי אושר, אתה יודע, אתם אומרים שאתה עושה משהו שאתה באמת אוהב, אתה לא עובד יום אחד בחיים שלך, ואני כאילו באמת פעם כל בוקר אומרת תודה לאלוהים שאני עושה את מה שאני עושה, כי זה כאילו מושלם, וזה באמת, אני מתה על זה ברמות אחרות, כאילו יום שלא רבתי בו עם טייקון הוא יום מבוזבז, אתה יודע, כאילו, מבחינתי כאילו אין... אין לי באמת משהו אחר שהייתי רוצה לעשות.
איזה כיף זה לריב עם בעל, עם בעל כוח, איזה כיף זה.
מדהים, אני מתה על זה.
אתה מרגיש שאתה עושה משהו משמעותי.
עושה משהו משמעותי, אין תחליף לעשות משהו משמעותי, ובאמת אין תחליף למה שאני עושה, אבל באמת אני אומרת, אבל כן, אם אתה שואל אותי מה המינוסים של זה, אז כמות הפעמים שרציתי, איתוך היה גם נגיד בתחום הפמיניסטי, אני אולי לא אתבטא נגד חקים, אני לא, נגד שרים, נגד דברים שקרו, ברגע שזה נוגע למצב שעלול באיזושהי צורה לפגוע לי בעבודת הלובי, אני לא אגיב, ואני לא אגיד על זה שום, גם אם יש לי מלא מה להגיד על זה.
יש לך איזה גוגל דוק כזה שאת פורקת לתוכו אישי שלך את כל הסטטוסים שהיית מוציאה?
יש לנו, יש לנו קבוצת וואטסאפ, יש קבוצת וואטסאפ שנקראת הציוצים שלא אצייף, ויש לי אותם כמה, כן. ואנחנו
באים, איך אני לא שם,
כי זה מהחבר'ה בלובי, שנקרא תמותה שצטטים שלא לצאת, אנחנו כאילו שולחים לשם, גם אני מכריחה את הצוות שלי, שלא חשבתי גם את הצוות שלי, אני עוצרת עליהם להתבטא בנושאים פוליטיים שונים במחלוקת, וכמרתי, אתם רוצים את זה, תצטטו את זה לשם, תגידו את זה לשם, אז יש לנו קבוצה כזאת, ושם אנחנו שולחים דברים שהיינו רוצים להגיד.
את לא חוששת שמישהו מהם חס ושלום צ'אט יתפטר, יצא לנקום, יוציא צילומי מסך?
לא, כאילו, זה, בוא, זה לא איזה...
לא, גם האמת, האמת מותר שיהיה לך דעות ושתתפיית עם חברים, לא משנה מה הם, כל עוד צ'אט, ברגע שהם נהיים פומביות, זה הסיפור, אז את בעצם
משתמשת בכוח שלך. בדיוק, כל עוד אני לא משתמשת בכוח, כאילו, ברור שאתה, אתה לא יכול לצפות בן אדם לנחוק את דעותם כשהוא מתחיל לעשות משהו. במיוחד שהלובי גם מכיל באמת הרבה אנשים ששונים, חושבים אחרת מאוד, כאילו, יש לי, תראה, יש לנו בלובי את כל מנעד הדעות, כאילו, באמת את כל מנעד הדעות, אנחנו כולל שתי לוביסטיות ציבוריות שגרות בהתנחלויות, כולל מישהו שגרה בקריית שמונה ו... אבא שלה היה ראש מועצה מטעם הליכוד, כאילו, דמי, כזה, באמת אנחנו כוללים מנעד, וכולל מישהו שגר בקיבוץ דורות בעוטף עזה, כאילו, באמת אנחנו מכילים מנעד מאוד רחב של אנשים, ולכן גם בתוך הלובי יש הרבה מאוד מחלוקות פנימיות על דברים כאלה, וכך אנחנו יודעים מה לא לעשות, אבל אנחנו באמת, כאילו, אני בוחר את האנשים שלנו מאוד בקביטה, כי העוד האנושי זה הדבר המרכזי, ואם יום אחד לא יכול לקרות מצב כזה שמישהו יהיה מוכבב, אני מקווה מאוד שלא. אבל אם זה יקרה, אתה יודע, בסדר, אז יש דעות אישיות לאנשים, וזה בסדר וזה מותר, וכל עוד הם לא מתבטאו ככה בזה. זה נבחתי לגיטימי לתאמרי.
אני שמח שיש לך את הקבוצה הזאת, לשחרר כיתור.
תודה.
טוב, לינור דודג'.
תודה רבה לכולכם. מוזמנים לעצור גם אחרי.
לפעמים מתבלבלים וקוראים לך לינוי. לא, זה לינור, ריש, זה מעצבן. אני אומר את זה במקומך. תודה רבה.
תודה רבה, חברים, היה כיף. תבואו תעקבו, גם בפייסבוק עמוד לינור, לינור דויץ', גם בטוויטר, באינסטגרם, בטלגרם, כל מקום שתרצו, לא ב-99 ולינור דויץ', זה נפרדים, אבל הם מוזמנים מאוד. נעמתם לי מאוד, אם עוד לא הצטרפתם כחברי לובי, זה הזמן, זה לוקח שתי דקות לכל שום
הפתרפן. תקשיבי, אנחנו תמיד מתעניינים על פוליטיקאים שהם בקמפיין אינסופי, אבל גם שנינו בקמפיין אינסופי, תסתרפו,
מה לעשות? זה
בטוח, אני יודע.
איך אתה רוצה שתממן את הפעילות? אתה לא רוצה לקחת כסף מאף אחד, אנחנו רוצים לממן את הפעילות, צריכים שאנשים,
צריך לממן את זה. המודל שלנו מסליל אותנו לקמפיין אינסופי, אין ברירה.
אינסופי, אינסופי.
אבל אם היא שואלת אותי, זה מה שקצת מתסכל אותי.
נכון.
לא יודע כמה חלקיות משרה שלי מוקדשת לזה, במקום לצ'אט.
נכון, אני מסכימה, הגיוס זה חלק מאוד קשה בעבודה. אבל זה לא נכון שאני לא אוהבת אותו, הוא מקשה, אבל אני כן אוהבת אותו.
נכון, נכון.
אני
נהנית
מזה, אני באמת נהנית מהגיד.
אני מבין מה את אומרת, גם אני נהנה מזה יחסית, כי אני מאמין בזה. כלומר, בניגוד נגיד לגיל 21, שעבדתי בפעם היחידה בחיי במחירות בניו יורק, ואני פשוט קמתי בבוקר ורציתי למות, עשיתי את זה חודש לפני שבאתי שמחירות זה סנואלי, זה פה, זה לא מחירות, זה אני ממש...
אגב, אני יכולה להגיד לך שממש ממש חסר לי החוגי בית, אני חושב שיש קורונה והחוגי בית הם בזום, בא לי למות, אני ממש אוהבת את חוגי הבית, למרות שאני אמרו לי, איך 5 שנים את עושה את זה, 5 שנים אני מצויות בכל רחבי הארץ, ואותרת ואיך לא נמאס לך, לא נמאס לי, אני אוהבת את זה, אני אוהבת המפגש עם הקהל, אני אוהבת לברך עם אנשים, אני אוהבת לראות את הסימונים יורדים, אני אוהבת לראות את המבט הזה בעיניים שמבינים, באמת אני מכורה לזה, זה כל כך חסר לי, כי בקורונה ובזום זה פשוט לא אותו דבר.
שאני בדיוק סיפרתי למנכ״ל שלנו שהייתי באיזה חוג ממש בין הקורונות, ובאמת באתי כבר מסתי 100,000, אבל בסוף שניגשים אליך כולם ומתלהבים ושאלות ואיזה מטל שאתם קיימים, זה מתדלק אותך.
מדהים, זה מדהים, ואין איזה תחליף, אין איזה תחליף, ובאמת גם אין תחליף להערכה ולמקום שנותנים לך את ההרגשה שאתה עושה, כאילו שרואים את העבודה שלך ומעריכים אותה, וכאילו יודעת, יש הרבה מאוד רגעים, יש הרבה מאוד רגעים מתסכלים בעבודה, ושאתה מרגיש שאתה נלחם בתחנות רוח, ושכאילו פעמים בא לך את תקוע את הראש בקיר, ובאמת עבודה מאוד קשה ומאוד אינטנסיבית, ו-24-7, ולהגיב על זה עכשיו, וזה לזה, ולעבוד בשבת, אבל באמת אין תחליף גם א', שאתה מרגיש שאתה מצליח, וגם להערכה ולאהבה שמקבלים מחברים ומהציבור, ובזה שמראים, אתה מקבל את המיילים האלה, אני חבר עכשיו, אני השתחררתי עכשיו, אני חייל, השתחררתי, אני רוצה להעלות את השתתפות שלי מ5 שקלים ל50 שקלים. מייל כזה יכול לגרום לי לבכות בחיי, אני כאילו, אני מתרגשת מהדברים האלה ברמות מטורפות, וכאילו, זה שחברים לא רק, גם באמת מעלים סכומי השתתפות, ומראים את האהבה שלהם, מראים את הערכה שלהם במפיצים, וכמות האנשים שמביאים באמת, אנחנו רואים בסלרים שלנו, מי מגיע מחברים, חבר מביא חבר, זה מבחינתי ששווה את הכל,
כי
זה
מראה שכאילו... את מזכירה לי, אם אפשר לגרור את השיחה שלו דקה, את מזכירה לי משהו, רעיון שהיה לי פעם, אני אתחיל אחרת, כמו אצלכם, התקציב שלנו בנוי על אלפי חברים, ואת יודעת, יצא לי לדבר עם לא מעט מהם, במיילים, ברחוב וכולי. ואני חושב שבגלל זה אנחנו כל כך זהירים גם בהוצאה של התקציב, נכון? כי זה מחובר אצלנו לפרצופים, לאנשים, זה לא איזה כסף אמורפי.
נכון, נכון.
ולאן שאני הולך עם זה, זה דמייני, פנטזיה חסרת סיכוי, שגם אם אתם תנסו לא תצליחו, דמיינים על שחקים ופקידים בכירים היו צריכים פעם בשבוע להקדיש שעה אחת לשיחות לתורמים, שזה בעצם משלמי המיסים, לא יודע, להתקשר איזה 10 משלמי מיסים רנדומליים ולהגיד להם תודה, כי המשכורות שלהם, הפרויקטים שהם מוציאים לפועל, זה מהכסף שלהם. אני חושב שהשחיתויות היו בחצי מצטמצמות, הבזבוזים, המחדלים. כלומר, אצלהם, אתה יודע, התקציב של 400 מיליארד שקל הוא איזשהו סכום אמורפי בניגוד לתקציבים שלנו.
תראה, אני לא רוצה להכליל פה, כי אני בניגוד לבונטון, אני חושב שיש הרבה מאוד חלקים טובים, אני חושב גם עכשיו שנכנסים חלקים חדשים בדם חדש, זה מאוד תורם לזה, אנשים חדשים יותר מחוברים למקודם, כאילו אני חושב שככל שאנשים יותר זמן בתפקיד שלהם, אז באמת יותר הניתוק הזה הולך וגדל, אבל אני כן חושב שיש הרבה מאוד גם אנשים טובים, שגם אחרי הרבה שנים בתפקיד הם עדיין מעולים, עדיין מחוברים, עדיין שומעים, ובתוך המאמים יושבים ומקשיבים, זה הרבה מאוד קשור לאופי ולאישיות של בן אדם, אז בהקשר הזה אני לא רוצה להחליט.
אתה יודע, זה לא כולם, אני מצטער שהחלטתי, אבל אם חלקם, חלק הפחות מחובר לתפקיד.
אין ספק שהחיבור לשטח והחיבור והחיבור הזה באמת שאנחנו, כמו שאתה אומר, החברים אצלנו, אנחנו כאילו כל היום, אנחנו כאילו בכל הקבוצות, בכל המיילים, בעוד פעמיים בשנה, בעל התקציב פעם בשנה, כאילו אני חושבת שמתוך 8,000 חברים ל-2015 את הטלפון האישי שלי, ואלה שלא אז את המיילים, כאילו באמת אנחנו כל הזמן בקשר, אני מכירה את אנשים בשמם, בפרצופם, כאילו אמרת לי שחר טל, שחר פרייזר, שני שמות שאני מכירה, כאילו חברי לובי, אתה אומר, אקראים, אבל אני מכירה אותם, כאילו בשמם.
זה כל כך חשוב.
זה מאוד חשוב, אתה חייב דין
לחשבון. בדיוק, דין לחשבון. זה כמו מה שהפריימריז המקורי היה אמור להיות. שאת בהתחלה שמפלגות באמת נבחרו את הציבור, זה מה שככה זה אמור להיות, שהח"כים באים לציבור, פוגשים אותם, עזבי תורמים. ואז זה הפך למה שאנחנו יודעים. לינור דויטש, הפעם באמת 1,000 תודות.
תודה רבה, תומר.
תודה שהקשבתם, תודה שהקשבתם. להתראות.